אנחנו סיימנו עוד ד' במאמר. נקודה שדיברנו בעוד ג' וד', שאזמור האמצעי מסביר שיש בתפילה גם קרב וגם שלום, למרות שבדרך כלל מבואר שתפילה זה עניין של מלחמה ותורה זה עניין של שלום. אבל הרב אדמור האמצעי מסביר שגם יש לפעמים מבואר שגם בתפילה עצמה יש גם קרב וגם שלום. מה זה קרב וגם מה זה שלום? אז היה כאן עריכות הביאור שזה תלוי אם עבודת השם של היהודי זה לאהבת בכל לבבך, שאז זה עדיין מלחמה נקרא, בכל נפשך זה עדיין מלחמה, ובכל מודך זה בחינת שלום. למה? מה היה ההסבר? שבכל לבבך האדם עובד עם הכוחות של נפש רוח נשמה, עם נרן. כשאדם עובד עם נרן, אז מכיוון שיש מול הכוחות של של האדם, של השכל, של הרגש, בצד של הקדושה, של הנפש האלוקית, אז יש לו גם כן כנגד זה את הנרן של הנפש הבהמית. אז הוא צריך להתלבש בתוכו ולפעול עליו שהוא ישתכנע על הצד שהנפש האלוקית דוחפת אותו, והוא מצליח, אבל זה נקרא מלחמה, כי הוא צריך להתמודד כאן עם סוג של מפריע. גם כשעולים לבכל נפשך שזה חיה, שזה רצון, שזה כוח מקיף יותר גבוה מנרן, נרן זה פנימי, עדיין זה אמנם לא כמו בנרן, זה לא בהתלבשות, כמו שאמרנו קודם בתבוננות, ברגש, זה לא בדופן של התלבשות, כי זה כוח מקיפי, זה רצון. רצון זה כוח מקיף, אני רוצה להיות מחובר על מה שהקדוש ברוך הוא אומר. אבל בכל אופן זה עדיין לא נקרא שלום. למה? כי באותו אופן שיש רצון לנפש האלוקית, יש גם רצון לנפש הבהמית. וכרגע הנפש הבהמית פשוט רדום. הוא לא מבטא את הרצונות שלו, כי הרצון של הנפש האלוקית הוא מתגבר עליו. אבל עדיין זה לא נקרא שיש כאן שלום, אין כאן עדיין שקט. איפה יהיה שלום אמרנו? בעניין של בכל מאודך. מה זה בכל מאודך? זה הגילוי של הבחינה הכי עליונה בנפש, שנקרא יחידה שבנפש. שעד יחידה שבנפש, אז יש את הלשון בבוע דבבוע להתלאו. אז שיש את הגילוי הזה של בכל מאודך, אין בכלל כנגד זה שום כוח בנפש הבאמית שאומר משהו, שטוען משהו, שרוצה משהו, פשוט לא קיים, הוא נמחק מול זה. זה שלום. זה היה עוד ג' ועוד ד', בקישר את זה עם הלשון שכתוב בתורה אור, שמסירות נפש קשור רק ליחידה. למרות שבהחלט יכול האדם למסור את הנפש גם בדרגות היותר נמוכות, כמו שבניגלה כתוב בכל נפשך, זה אפילו נותן את נפשך, אבל שם זה מסירות נפש ברמה שהוא החליט והוא רוצה למסור את הנפש. המסירות נפש באופן המושלם הנעלה ביותר, זה שאין כאן בכלל דיון. דיינו, אם ישאלו אותו למה אתה מוסר את הנפש, זאת אומרת תהיה התשובה שלו, אין אופציה אחרת, זה לא נושא לדיון בכלל. זה לא שככה אני רוצה. זה ככה אתה רוצה, אוקיי, ואם אתה לא תרצה, אז זה לא יהיה. שאין אופציה אחרת, זה באופן הכי מוחלט, לכן זה נקרא בחינת שלום, מתבטא לשלילה לגמרי, זה סיום שלא דל. עכשיו נמשיך הלאה באותי. נראה וככה, והנה, במאמר הנעל דבעל הגאולה, התחלנו פה לבאר את כל העניין מבוסס על מאמר של אדמו"ר האמצעי, כן, בספר שערי תשובה. אז באותו מאמר של בעל הגאולה, בתחילת העניין, בפרקים הראשונים, פרק ה' ופרק ו', פרקים הראשונים של המאמר שם פדה בשלום בשערי תשובה, מבואר בעניין המלחמה של נפש האלוקית עם נפש הבהמית, היא בנרן המלובשים בגוף ונפש הבהמית. שם במאמר אומר אדמו"ר האמצעי בתחילת העניין, שכל המושג של מלחמה יש רק בנרן. אבל כשמדברים על הכוחות המקיפיים, לא רק ביחידה, אפילו בחיה, כבר אין מלחמה. שינקים המקיפים, חי היחידה, לא שייך מלחמה. כי מה אמרנו כרגע בעוד א', שגם בחיה יש מלחמה. רק ביחידה זה עניין של שלום. אבל הדמור האמצעי בתחילת העניין, שם הוא מסביר שרק בנרן יש מלחמה. רק בטעם ודעת, ברגש, אבל בכוחות המקיפים לא שייך מלחמה. כך הוא מסביר בתחילת העניין. אלא, שלאחרי זה בהמשך המאמר, כשמגיע בהמשך מהפרק השישי והלאה, שם הוא מחדד יותר ואומר, למרות שלפני זה דובר, שבכוחות המקיפים באופן כללי אין מלחמה ואין התעסקות עם הצד השני, כי באמת גם מה שאמרנו קודם, זה לא אופן של מלחמה של התלבשות, זה כוח מקיפי, רק אמרנו שמכיוון שהרצון של הנפש הבהמית לא התבטל, אז זה נקרא שאין כאן שלום, יש כאן איזה מנגד קיים עדיין. אבל לכן, בהמשך הוא אומר, בפרטיות יותר, אם אנחנו נכנס יותר לדייק, ולמקד יותר את ההבדלים בין הבחינות, אז גם בכוחות המקיפים, בחיה וביחידה, יש הבדל ביניהם. דהיינו, שגם בבחינת חיה יש עניין המלחמה. גם כשמתעורר אצל האדם הבחינה הזו של חיה, שזה רצון, אז עדיין זה נקרא שיש מלחמה, עדיין יש גם רצון של הלאום הזה. עדיין כמו שבעצם למדנו קודם בהודל. בעניין השלום הוא ביחידה דווקא, רק כשמתגלה היחידה של הנפש ובכל מועדך זה שלום. זה בעצם הנקודה שאמרנו קודם, הדור האמצעי, והמשך המאמר גם אומר בעצם אותו דבר. יש לומר, שעל דרך שאמר הקדוש ברוך הוא לדוד המלך, כשעשה לבנות בית המקדש, ידוע שדוד המלך קנה את השטח מארבנה היבוסי, ועשה על ה... לבנות בית המקדש. מה אומר לו הקדוש ברוך הוא? הפסוק אומר, בדברי הימים מופיע, אומר לו הקדוש ברוך הוא, דם לרוב שפכת. אתה במשך החיים שלך עשית הרבה מלחמות. ולכן לא תבנה בית לשמי. אז אתה לא יכול לבנות את בית המקדש, אתה לא איש של שלום, אתה יצריך להיות הרבה מלחמות. ואז הפסוק ממשיך ואומר לו, הנה בן נולד לך, הוא יהיה איש מנוחה, שזה שלמה המלך, הוא יבנה בית לשמי. זה הלשון של הפסוק בדברי הימים. אז מה רואים מפה? שלכאורה דוד המלך אין לו שייכות לבית המקדש. אומרים לו, אתה לא יכול לבנות. אבל אם נדייק יותר, נחדד, נראה שזה לא מדויק לומר שדוד המלך לא היה לו שייכות לבית המקדש, וזה התחיל רק משלמה. כי שלמה המלך שהגיע לבנות את בית המקדש, הוא קיבל תוכניות מוכנות. דוד המלך הכין את השטח, זאת אומרת שדוד המלך יש לו כן שייכות לעניין. אלא שאף על פי כן, תבנית המקדש נעשה על ידי דוד. דוד המלך הכין את התבנית, הכין את התוכניות, כמובן לא מעצמו, אלא מיד השם עליו השכיל, כמו שהפסוק אומר במפורש, היה לו נבואה אלוקית, ועל פי זה הוא בנה את התוכניות של בית המקדש, והפסוק אומר, וייתן דוד לשלמה בנו את תבנית העולם. אז רואים שדוד המלך, כן היה לו שייכות. לכאורה צריך להבין את זה. אם אומרים שדוד המלך הוא איש מלחמה, ולכן מי שמתעסק עם בית המקדש זה דווקא איש מנוחה, שזה שלמה, אז למה דוד בכל אופן היה מתכנן של בית המקדש? לכאורה הכל היה צריך להתחיל את זה שלמה. שלמה המלך היה צריך לבוא, והקדוש ברוך הוא יתגלה אליו, ייתן לו את התוכנית. יכול להיות, התחילה שלמה. רואים שבכל אופן יש עניין, שזה כן יעבור דרך דוד. מה הנקודה כאן בעיקר בעבודת השם שלנו? זה נראה את השאלה. צריך להבין, כיוון שבית המקדש קשור עם מנוחה ושלום דווקא, כל העניין של בית המקדש זה לגלות בעולם את השלום, את המנוחה, את הגילוי אלוקות באופן שאין מנגדים וכו'. אז אם כך, אז זה קשור בעיקר רק לשלמה. שלכן נאמר לדוד, לא תבנה בית לשמי, כי איש מלחמות אתה. אז אם דוד המלך לא שייך, אז למה נעשו הכנות לבית המקדש של דוד, שהיה איש מלחמות? אז כשנמצאים בבית המקדש, שהוא מקום מנוחה ושלום, אנחנו יודעים שמי הכין את התוכניות, איש מלחמה. אם בית המקדש הוא איש שלום, צריך הכל להתחיל משלמות. אז אומר הרבי ככה. אז ההסבר הוא ככה. זה הרבה מקשר את זה עם הרי אדמו"ר האמצעי את בתחילה אומר שחיה זה כבר שלום. אחרי זה הוא מחדד ואומר לא, יחידה זה שלום. רואים שלבחינת חיה יש מצב שאני יכול לשייך את זה לשלום, יכול לשייך את זה למלחמה. זה סוג של מצב ביניים כזה. אצל דוד המלך עצמו הוא כנגד הבחינה הזו, שהיה לו מצב כזה שהוא כבר לא היה שייך לצד של נרן, תהיינו, הוא כבר לא היה שייך לצד של המלחמות, אבל אי אפשר היה להגדיר אותו יחידה, אי אפשר היה להגדיר אותו שלום, אז אחר מהשייכות שלו לבית המקדש היה חלקי, נראה את הלשון הממה. יש לומר הביאו בזה, כי אז כשרצה דוד לבנות בית המקדש, זאת אומרת, דוד המלך בעצמו גם יודע שבית המקדש אמור להיות מקום של מלוכה, והוא גם ידע שהוא איש, שהוא איש מלחמות. הוא בכל אופן הוא בא ומבקש שהוא רוצה לבנות את בית המקדש, וזה לא בגלל שהקדוש ברוך הוא עכשיו חידש לו, אומר לו, לא, אתה איש מלחמות, אתה לא יכול. הוא גם ידע את זה. רק באותו זמן שבית המקדש, שדוד רצה לבנות את בית המקדש, ומכל שכן כשהכין את התבנית, כשהוא קיבל מלמעלה מיד השם עלי הסכים, היה דוד במצב של מנוחה. הוא כבר גמר את כל המלחמות. מלחמות היו בהיסטוריה שלו. אחרי שהוא גמר את הכל, הפסוק אומר, והשם הניח לו מסביב מכל אויביו. תהיינו כל האויבים, הוא גמר איתם זהו. ברגע שהוא סיים את המלחמות, הוא אומר, זהו, אני מחליף עכשיו קידומת, מחליף סטטוס, אני מחליף מצב, עכשיו אני כבר לא איש מלחמות, סיימנו עם המלחמות, אז אני רוצה להיות זה שבונה את בית המקדש. אדמו"ר האמצעי, כאילו הסברה הראשונה של דוד המלך. אלא שכיוון שהמנוחה דוד, אז מה הבעיה? הוא כבר הגיע למצב של מנוחה, אומר לו הקדוש ברוך הוא, נכון שעכשיו אתה במנוחה, אבל איך הגעת למנוחה הזו? על ידי מלחמות. בא על ידי המלחמות שעשה, זה לא שאתה נמצא במצב שהגילוי שלך הוא כזה גדול, שכלפיך אין בכלל אופציה של מציאות של מנגדים. אצלך כן יש מקום למנגדים, בעובדה שהיו מנגדים, היו מלחמות. הצלחת להתגבר עליהם, והם עכשיו נמצאים במצב של הניח לו מכל איבר. אבל אם כיוון שזה בא לידי מלחמה, אז זה לא מתאים שאתה תבנה את בית המקדש. בית המקדש צריך לבוא מדרגה כזו של שלום ומנוחה, שאין בכלל לתינת מקום לצד שכנגד, אפילו לא באפשרות שהיה צריך להתמודד עם זה. כמו על דרך פנת יחידה, שבבוע זה בבוע ליטלו, שאין בכלל צד נגד. לכן בעניין בית המקדש הוא צריך להיות עלי שלמה. לכן שלמה המלך הוא זה שבנה את בית המקדש. שלמה המלך נקרא איש מנוחה. מה זה איש מנוחה? מנוחה בעצם. הוא מנוחה בעצם, הוא לא, דוד לא עבר מלחמות ובסוף הגיע לשלום. הוא מלכתחילה התחיל את החיים שלו באופן של מלוכה. יש לומר, עכשיו הוא מקשר את זה עם האדמו"ר האמצעי במאמר. הוא אומר ככה, יש לומר, זה שמבואר במאמר בתחילת העניין. זה שאדמו"ר האמצעי בהתחלת המאמר הרי אומר שמלחמות זה נרן. וחיה היחידה, הוא חיבר אותם לצד של שלום. שגם מבחינת חיה לא שייך מלחמה, הוא על דרך המנוחה דוד לאחר שניצח כל המלחמות. אדמו"ר האמצעי משייך את החיה לשלום, כי באמת כשמתעורר רצון, חיה מתעורר, אז הרצון של הנפש הבהמית כרגע לא קיים, אבל זה לא שהוא לא קיים בעצם. אבל כרגע יש סוג של מנוחה, וזה יותר גבוה מנרן. למה? כי בנרן, הרי איך שכנעת את הנפש שלך, את הלב שלך, את המוח שלך, של הבהמה שלך, שהיא לא תאהב, או לא תרצה, או לא תבין את השטויות שהיא הבינה קודם, היית צריך להיכנס לראש שלה. צריך לשכנע אותה, היית צריך להתמודד עם זה. זה לא ש... אמרת כך כתוב, מה כך כתוב? כך צריך להרגיש, הוא מרגיש אחרת. רגע, זה סוג של מלחמה ממש, אבל בחיה, זה באמת בלי מלחמה, זה אני רוצה וזהו. אז לכן, כשעושים את החלוקה הראשונית, אני בא ואומר, נרן זה מלחמות, חיה זה כבר קשור למצב יותר גבוה, נראית הלשון בפנים. ובבחינת נרן, בדרגה של נפש רוח נשמה, שזה שכל, רגש, שמתלבשים בגוף הנפש הבהמית, באיזה אופן ההצלחה זה על ידי שיש התלבשות. כיוון שפעולת נפש האלוקי בנפש הבהמית היא בדרך התלבשות והתעסקות. בנרן הנפש האלוקי צריך להתלבש בנפש הבהמית, צריך להתעסק איתו, צריך לשכנע אותו, צריך לרדת לתוך הלב והראש שלו. ונפש הבהמית, ההשגה שלה, מה נפש הבהמית מבין, מה מדבר אליו, היא בהכתוב את הדברים גשמיים. היא מבינה אוכל, שתייה, ענייני עולם, זה מה שהיא מבינה. נפש האלוקית, בכלל זה לא מדבר אליה, אבל נפש האלוקית עכשיו צריכה לרדת למישהו, לבהמה, שמבינה דברים שנהנים מזה, ואתה עכשיו לשכנע אותו שקדושה זה גם דבר שנהנים מזה. גם שם הם מקבלים כסף, גם שם הם מקבלים כבוד, גם שם הם מקבלים הנאה. אז הוא יורד אליו, הוא נלחם איתו. זה נרן. זה נרן. עוד רגע נראה חיה. זה נרן. הרי זה עניין של מלחמה ממש. זה מלחמה. נרן, זה מלחמה. זה פשוט אתה... אומנם זה סוג של מלחמה לא בחרב, אלא בטקטיקה של שכנוע, אבל אתה ממש נלחם איתו. מה שאין גם מבחינת חיה, אבל כשזה עולה לחיה, שזה הדמור האמצעי אמר בתחילת המאמר, שרק נרן זה מלחמה, חיה היחידה זה כבר שלום. באיזה אופן ההתמודדות בחיה מול הנפש הבהמית? כיוון שפעולתה בנפש הבהמית, הוא לא בדרך התלבשות. הפעולה איך הנפש האלוקית פועלת על הנפש הבהמית, כשמתעורר העניין של חיה, זה רצון. זה לא שהוא מתלבש בתוך ההבנה שלו, בתוך הרגש שלו. אלא שמצד גילוי תוקף הרצון האלוקות, הנפש האלוקית, אתה פשוט מתגלה אצלך רצון מאוד חזק, אני רוצה ללמוד, אני רוצה להתפלל, אני רוצה להיות קשור לקדוש ברוך הוא, מתעורר לך רצון, הרצון הזה, איזה כוח כזה גדול, אז מתבטלים ממילא רצונות בנפש הבהמית. כמו שדיברנו על זה בשיעור קודם, שיש לפעמים מצב, אתה שומע מישהו שאומר שהוא רוצה בעוצמות כאלה, אתה עומד דום, אתה מבין שאין סיכוי להתמודד עם הרצון החזק הזה. אין זה עניין של מלחמה. לכן אמר הדמור האמצעי בתחילת המעבר, שכשמתגלה רצון זה בלי מלחמה. זה פשוט הוא נמס. מלחמה, מה הקוד של מלחמה? התלבשות. בגלל שזה לא בהתלבשות, זה לא מלחמה. ובכללות, אז לאן נשייך את זה? בכללות, עניין של מנוחה. נו, אבל מצד שני, למה אחר כך הדמור האמצעי חזר בו? היינו לא חזר בו, אמר בפרטיות יותר בהמשך המאמר, אז גם חיה קשור למלחמה, ורק יחיד הזה שלום. למה? מה השתנה? אלא שמנוחה זו, המנוחה הזו שהגענו אליה בחיה, בגילוי הרצון, היא לא מנוחה בעצם. זה לא פירוש שאין רצונות לבהמה. הבהמה רוצה אחרת. רק אז למה כרגע הרצונות של הבהמה לא מדברים? ורק מצד תגבור את הרצון לנפש האלוקית, כרגע הנפש האלוקית התגבר הרצון שלו בצורה מאוד מאוד גדולה, אז הנפש הבהמית לא מעיזה לעורר את הרצונות שלה. היא מרגישה שיש כאן איזה רצון אלוקי חזק. למה זה דומה אם אנחנו מדברים על דוד ושלמה? אמרנו, דוד היה איש מלחמות, ופתאום דוד רוצה לבנות את בית המקדש. אך עבר תקופה שסיים את המלחמות, זהו, התרומם למצב שהניח לו מכל איבה מסביב, זה דומה כמו חיה, לכן הוא רצה לבנות. זה באמת... בתחילת העניין, הדמור האמצעי באמת אומר נכון, שייך לשלום. בדוגמת המנוחה לדוד, לאחרי שהשם מניח לו מכל איביו, שהמנוחה שלו, איך הגיע דוד למנוחה בשלב השני, הייתה מצד זה שניצח כל המלחמות. הוא ניצח את המלחמות, והשם מניח לו מכל איביו, זהו, אז הגיע, אבל הוא לא מנוחה בעצם. הוא מנוחה אחרי מלחמות. שאין כן ביטול הרצונות בנפש הבהמית על דגילוי היחידה. אבל כשהיחידה מתגלה, למה אז אין נפש בהמית? מול היחידה זה לא שהיא לא מנסה להתרומם. היא לא קיימת פשוט. אין כאן רצון אחר שקיים. לא של דגילוי היחידה נעשה ביטול הרצונות. לא בגלל שהתגלה איזה יחידה, אז הרצונות של הבהמה כרגע מתבטלים כלפיה. כי אם שמצד היחידה שאין כנגדה לאום הזה, אין בבוא זה בבוא עלית לאו, אין בקליפה יחידה, אין מקום מלכתחילה לרצונות זרים. אין מקום לזה. פשוט לא קיים. אין בכלל מציאות כזו. למה זה דומה? זה שלמה. בדוגמת המנוחה, זה שלמה. מה היה אצל שלמה המלך? שלמה המלך אצלו זה גילוי אלוקי, זה רוגע, זה שקט, לא על די מלחמה. שלמה המלך מלכתחילה נולד לאיש מנוחה. כי אם שמצד היחידה שאין כנגדה לאום הזה, אין מקום מלכה, סליחה, בדוגמת המנוחה של שלמה, שהייתה לא על דין ניצחון, אלא מנוחה בעצם. אז זה מה שהרב הוסיף כאן באות A, להסביר לנו את ה... את ה כאילו אב המינה והמסקנה של הדמור האמצעי, מה היחס של יחידה מול העניין של מלחמה ושלום. זאת אומרת, נרן זה ודאי מלחמה, אין סברה בכלל לעלות את זה לשלום. יחידה זה ודאי שלום ואין סברה לעלות את זה למלחמה. חיה, יש מקום לחשוב שזה קשור למלחמה, כי עדיין יש מציאות של לאום הזה, הוא רק נמס מהעוצמה. המצד שני, יש מקום לחשוב שזה שלום, כי הוא לא מתלבש בתוכו, הוא ממיס אותו בלי להתעסק איתו. אז מכיוון שיש מקום לפה ומקום לפה, לכן באופן כללי שייכים אותו לשלום, כשנכנסים יותר למצוא מנוחה מוחלטת, מה שנקרא מנוחה בעצם, אז אני אומר מנוחה בעצם זה רק יחידה. וזה אותו דבר דוד המלך, ההכנות של דוד המלך לבית המקדש. כי בכל אופן הוא הגיע לשלב של שלום בחיים שלו, לכן ההכנות נעשו על ידו, אבל הבנייה בפועל חייב לבוא מאיש מנוחה, מנוחה בעצם שזה שלמה המלך.
אני המשל בא להוסיף כי זה יכול להם.
נמשיך הרב בסעיף ו'. והנה, על דרך זה, הוא בעבודה שבדרך מלחמה שיש בה כמה וכמה דרגות. מה למדנו בסעיף ה'? ראינו ששלום, יש דרגות בשלום. יש דרגות במנוחה. באופן כללי אמרנו, יש מנוחה בעצם, יש מנוחה שבאה אחרי מלחמות. יש דוד אחרי המלחמות ויש שלמה. כמו שיש בשלום דרגות, שלום מוחלט או שלום אחרי... במלחמה יש גם דרגות. יש מלחמה, כמו שיפרט עכשיו, יש מלחמה עם דם ופצועים וחרבות, יש מלחמה ברמה טקטית יותר גבוהה. מה עם שתי הבחינות? אז הוא יסביר שזה הבדל בין תפילה, שתפילה בכללות נקרא מלחמה בדרך כלל, אבל תפילה נקרא מלחמה בדרך כלל מול תורה. כמו שהזכיר בתחילת המאמר, שבדרך כלל תורה זה שלום ותפילה זה מלחמה. מה חידשנו פה? שגם בתפילה יש שלום, שזה האהבה של בכל מודך. עכשיו הוא אומר, האמת היא שיש דרגות בעבודת השם, שהם לפני התפילה, או אחרי התפילה, הם לא קשורים לתפילה. ושם המלחמה היא ברמה שונה מהתפילה. זאת אומרת, מה שקראתי לתפילה מלחמה עם הנפש הבהמית, עדיין הנפש הבהמית שנמצא מולך בתפילה, הוא לא אותו אימתני כמו שנמצא, כפי שנראה במקומות אחרים, ששם המלחמה היא באופן אחר. נראה את הדוגמאות בסעיף ו'. והנה, על דרך זה, הוא בעבודה שבדרך מלחמה, שיש בה כמה וכמה דרגות. כמו שבשלום יש כמה בחינות, גם במלחמה יש לנו כמה דרגות. דה מלחמה שבתפילה, מה שאמרנו, קודם הזכרנו, וזה אנחנו אומרים לאורך כל המאמר, שתפילה זה עניין של מלחמה, וזה הרי הלשון שכתוב בזוהר, שעת צלותה, שעת קרבה. עדיין, הוא אומר, זה לא מלחמה ממש. עכשיו אני לוקח, את המלחמה של התפילה, ואני קצת מנקה אותו. ומרומם אותו, ואני אומר, תשמע, יש מלחמות יותר גרועות. למה אני מרומם את המלחמה שיש בה התפילה? הרי בכל אופן זה שעת קרבה, כתוב בזוהר. זאת אומרת כך, כיוון שבעת התפילה הוא מופשק מענייני העולם, שהוא מתפלל עם תלית ושפילין, עם הסידור, הוא בית כנסת. הוא לא מול השוק ומול הלקוחות ומול הטלפונים מול העולם, הוא בתפילה כרגע. וההתעסקות שלו, במה הוא מתעסק עכשיו, ומה הוא מנסה, אם הוא רוצה להתפלל, אם הוא יושב ובאמת רוצה להתפלל, אז במה, על מה הוא חושב? להתבונן בענייני אלוקות. הוא חושב על המאמר שהוא למד לפני התפילה, על התוכן של העניינים שמדוברים שם, על המילים של התפילה שרוצה להביא עם פירוש המילים. הוא לעורר אהבת השם ויראת השם. אז לכאורה הוא סטרילי, אין לו מולו את הגוי, את העולם. רק למה אם כך באמת קוראים לזה מלחמה? איפה המלחמה פה? אז אומר עכשיו מצד שני, אלא, תדע מה, בכל אופן אני קורא לזה מלחמה, שההתבוננות, ואהבה ואירה, סוג ההתבוננות שצריכה להיות בתפילה, או סוג הרגש שהוא צריך לעורר בעת התפילה, צריכות להיות באופן שיהיה מושג גם בשכל לנפש הבהמית. צריך להסביר לעצמך את המושגים בשפה שהבהמה גם כן תבין על מה מדובר. לכן במאמרים מביאים לנו משלים ודוגמאות מבשרי חזה אלוקה, אתה צריך להמחיש את זה. אז עצם הצורך שלך, אם היית כרגע באמת במעבדה האלוקית הסטרילית, אז לא היית צריך בכלל לדבר בשפה של נפש בהמית, היית מדבר שפה של אצילות. אבל מכיוון שאתה במלחמה מסוימת, יש לך נפש בהמית, אתה חייב לרדת לשפה שלו. אבל מצד שני, אין זה מלחמה ממש. זה לא מלחמה ממש, כמו שאמרנו קודם. אתה לא בשוק. אתה בתפילה, אתה עם המאמר. המלחמה היא רק בגלל שאתה מדבר כרגע בשפה שהנפש הבהמית שלך תבין. ונקרא, זה, איך אפשר לקרוא לזה, איך אפשר להגדיר את זה בהגדרה של ניגלה למצב הזה, אפשר להגדיר את זה חרב של שלום. ככה זה במאמרים מסוימים. חרב של שלום, הרי חרב של שלום זה תרתי דסתרי, אם זה חרב, מה שלום? אם זה שלום, מה חרב? אלא התפילה זה חרב של שלום, אתה עם חרב, דיינו, אתה מתעסק עם הנפש הבהמית, אבל זה של שלום, כי אתה לא ממש בענייני העולם, אתה בכל אופן במאמר, אתה לומד תורה, אתה חושב על עניינים שבירכת על ברכות התורה.
המגרש הביתי של
הנפש האלוקית. אז איפה המלחמה באמת נמצאת? איפה הרמה של מלחמה במובן הקלאסי של מלחמה? והעבודה בדרך מלחמה היא בעיקר בשעת אכילה ושתייה. כשאתה מול הצלחת, אתה מול האוכל הטעים, ואתה יש לך בהמה פה, זה המגרש של הנפש הבהמית, פה זה מלחמה, האם אתה אוכל לשם שמיים, האם אתה אוכל רק מה שאתה צריך לצורך עבודת השם, איפה אתה עושה ביס אחד קודם, אתה אומר זה כבר סתם תאווה ומיותר, זה קליפת נוגה, זה שלוש קליפות, זה מלחמה, פה אתה ממש מתעסק עם העולם. וזה מה שהלשון הזר אומר, נמה זה לחם, הפום חרבה לך, לחם אוכלים עם חרב, זה חרב של מלחמה כפשוטה. זה אוכל זה רק דוגמה, ועל דרך זה, בשאר צורכי הגוף, כל מיני הגוף, העבודה והעסק והפרנסה, שם אתה בא במגע עם הבהמה ממש, ועכשיו בוא נראה איך אתה מתמודד ועושה את זה לשם שמיים. ובזה גוף, בזה עצמו שאומרים שכשאתה מתעסק עם ענייני העולם זה עניין של מלחמה, עיקר המלחמה היא בשעת העסק במסע ומתן. במסע ומתן זה מלחמה יותר מאכילה. אתה נושא עוד דרגה. אמרנו, כאילו ממש דרגות במלחמות. יש תפילה, תפילה מול אכילה, אז אני אומר, תפילה זה מלחמה עדינה, ואכילה זה ממש. הוא אומר, האמת היא שגם אכילה זה עדיין לא עשי. תפי המלחמה זה במסע ומתן. למה? מסחר. מה אני מרומם בתפילה, באוכל? למה האוכל זה עדיין לא עשי נמוך, הכי נמוך? כי המלחמה באכילה, כשאתה אוכל, או ועל דרך זה בשעה צורכי הגוף, כשאתה מתעסק בעניינים שקשורים לגוף, מה, אתה מנלחם, אתה עם תאווה מסוימת, ומה אתה נלחם? היא, מה המלחמה? שאכילתו תהיה לשם שמיים, ולא למלא תאוות נפשו. לא אומרים לך, אל תאכל. לא מלחמה, אני לא לאכול. תאכל. רק תלחם נגד התחושה הטבעית שמושכת אותך לתענוג שבאוכל, ותחביר לעצמך שצריך שזה יהיה לשם שמיים. היינו, שלוחם נגד התאווה והתענוג של המאכל. אתה לא נכנס ומתלבש בתוך התאווה. אתה אמור לדחות את התאווה. מלחמה זה נקרא שאני מתלבש בתוכו. התעסקות איתו. בסופו של דבר באוכל אני מתעסק לא עם הרע. אני מתעסק עם האוכל. האוכל זה לא רע. אני מתעסק עם הרגש שיש לי באוכל, ומה העבודה שלי? להילחם איתו, לדחות אותו. לא להיכנס לתוכו. לא להיות מונח בו, אלא לדחות אותו. לכן זה עדיין לא נקרא התלבשות ממש ברע. אני צריך לדחות אותו, אבל אינו מלובש בו. שאין כן להתעסקות במסע ומתן, אז אתה עובד. צריך להרוויח כמה שקלים. אתה צריך להתעסק במסע ומתן, ועשות כל מיני... שם אתה לא נלחם מול משהו. אתה צריך להיכנס לתוך הכללים של העבודה, ולחשוב על החישובים הכלכליים, וממש להתעסק עם זה באופן אקטיבי. שם זה התעסקות בתוך העולם ממש. מוכרחת להיות על פי תורה. בדרך התלבשות. זה נקרא נסעת ונתת. אתה עושה מסע ומתן. רק זה צריך להיות באמונה. אז זה מלחמה באופן אמיתי. כי פה אתה ממש מתעסק בעולם, אתה צריך עכשיו לשמור איך אני מתעסק איתו נכון. זאת אומרת, תפילה, אני בכלל מתעסק בקדושה, לדבר, אני מתלבש בנפש הבהמית במגרש שלי ממש. אוכל, אני מתעסק בענייני העולם, שזה כבר יותר גס, אבל עדיין אני לא מתעסק עם משהו של עולם רע. מתעסק עם האוכל שזה, אין בזה בעיה באוכל, זה לא עולם. אני רק צריך לדחות את התאווה שהיא לא בעייתית. בעבודה ובביזנס, אני חייב לרדת לתוך העבודה, לתוך הביזנס, לחשוב רווחים והפסדים, זה ממש ירידה למטה.
בספורט יש כזה מושג שמגרש ביתי, אנחנו משחקים בבית ויש מגרש ביתי. ויש משהו פרווה כזה.
כשאתה נמצא בתוך המגרש בחוץ, זה הרבה יותר קשה. כמו פגישות, כשאתה עושה פגישה עם מישהו, מאוד מאוד משמעותי איפה הפגישה נקבעה. בבית שלך, בבית שלו, ברחוב, במקום ניטרלי. אם הפגישה אצלך בבית, אז מלכתחילה אתה נמצא בעליונות מסוימת, כן? בבית שלו זה הפוך, או במקום ניטרלי אז שם. זה על דרך זה גם בהתעסקות בשלושת השלבים האלה, תפילה או אוכל או מסע ומתן. סביב הרבה בסוגריים. ויש לומר שזהו גם הטעם על זה שכללות הבירורים נקראים לשם כנען. לכן כל עבודת הבירורים קוראים להם כנען. כנען זה ארץ כנען, כתוב, למה נקראת כנען? כנען, המילה כנען לשתי פירושים. כנען מלשון הכנעה, זה אחד הפירושים בכנען, וכנען זה מלשון סוחר. כמו שהנביא הושע אומר, זה בהפטרה של פרשת ויצא, כנען בידו מוזני מרמה. כנען זה סוחר. אז גם באשת חיל יש שם כנעני זה סוחר. אז כללות העבודה של עבודת הבירורים נקרא כנען. עם ישראל לכם באו לארץ כנען. מה זה קשור? בפירוש כנען הוא סוחר, כי עיקר הבירורים שבדרך התלבשות הוא במסע ומתן. איפה אתה מברר את העולם ואתה מתלבש בתוך זה ומברר את זה? אז זה בכנען, במסע ומתן, לא באוכל, ובוודאי לא בתפילה, ובוודאי לא בתורה. ונמצא, אז אם כך, מה יוצא? שאם אני רוצה לדרג בסוג של טבלה את רמות הלחימה מלמעלה למטה, מתפילה לאוכל למסע ומתן, ונמצא שהמלחמה באכילה היא דוגמת המלחמה בחרב. במלחמה באוכל זה עם חרב. ההבדל בין חרב לקרב, אם אנחנו זוכרים את המאמר התחלנו עם קרב, קרב זה אומר שאתה בקירוב, וחרב אתה במרחק מסוים מהאויב. אז אומרים ככה, בתפילה זה שעת, לא אותה שעת קרבה, כן? אבל אתה בתוך עצמך. בא אוכל, מה כתוב? נעמה פומחר בלאכול. אם היות שהמלחמה בחרב היא דווקא כשהוא בקירוב לאסונה, וזהו החילוק בין חרב לקשת, כן? חרב, אתה לא יכול ללחום איתו בריחוק. קשת אתה יכול לזרוק במרחקים, אבל חרב חייב להיות קרוב. אבל אתה קרוב, הרי קירוב זה הוא רק במקום. אתה קרוב אליו יותר משהו בקשת. בקשת אתה יכול לזרוק את זה גם כמה קילומטרים, והיום עם ההמצאות הטכנולוגיות אפשר לזרוק את זה גם מאות קילומטרים ועוד יותר, ובחרב אתה צריך להיות קרוב אליו עד מטר, עד מטר וחצי, תראה, כמה גודל אחר, אבל לא יותר מדי. אז לכן האוכל זה נקרא קרב, זה נקרא חרב. למה פומחר בלך? שאין כן המלחמה שבמסע ומתן, אבל במסע ומתן אמרנו, אתה ממש יורד להתעסק עם מתלבש. ממש, אתה מתעסק עם העולם. זה מה זה? זה דוגמת המלחמה שנקראת בשם קרב. במסע ומתן אתה ממש בקרב, אתה ממש מתקרב אליו ויורד לתוכו ונהיה חלק ממנו. קרב זה מלשון קירוב. שהקירוב זה קרב, באיזה רמה הקירוב של קרב? זה ההבדל בין קרב לחרב, זה לא רק הבדל אם זה מרחק של מטר או מרחק של 10 סנטימטר. זה רמה אחרת של קשר. מה זה קרב? אם לא רק במקום, לא רק שאני התקרבתי אליו יותר במתחם. אלא ששני הלוחמים מחבקים זה את זה, כנ"ל סעיף ב' בארוחה. כמו שלמדנו בסעיף ב', שמה זה קרב, שזה מצב כזה שאתה ממש נאבקים ויאבק איש עמו, מתקרב איתו ממש בגוף. כן, זו מלחמה קשה ביותר. הרבה יותר קשה במסע ומתן להיות נקי על פי תורה מאשר באוכל ובוודאי מאשר בתפילה. כי שם אתה ממש מתעסק איתו והוא בהיאבקות, אז יכול להיות שרגע אתה מתגבר עליו ורגע הוא מתגבר עליך, בהיאבקות זה ממש קשה. אחרי כל האריכות הזו, הסברנו דרגות בשלום, דרגות במלחמה, רמות שונות באופן המלחמה, עכשיו נחזור לנקודה שאיתה התחלנו את המאמר. פדה בשלום נפשי מקרב לי, והיה הרי את השאלות בתחילת המאמר, שאיך זה הולך ביחד? פדה בשלום מקרב. קרב זה מלחמה הכי קשה, אז איך זה בשלום? אם שלום, איפה הקרב? או אם שלום, איפה הפדה? כמו שהרב בורא המציא שואל איך הפדה הולך עם המשום. כן, הרב הוסיף שהקוטביות היא הרבה יותר חזקה מקצה לקצה, כמו שהעריך בסעיף ב'. עכשיו נגיע לביו. וזהו, פדה בשלום נפשי מקרב לי. עכשיו נבין מה הפסוק אומר, פדה בשלום נפשי מקרב לי. מה החידוש כאן? החידוש הוא שגם עבודת הבירורים שבדרך קרב, גם כשאתה מתעסק במסע ומתן, אתה מתעסק עם הבהמה, עם העולם, באופן של קרב. מה זה נקרא מתעסק באופן של קרב? אתה ממש מתלבש בתוכו, ממש כמו מסע ומתן, כנען. ולא רק בדרך מלחמה, לא רק שאתה, לא באוכל, שאתה נלחם איתו, אלא אתה מתגושש איתו, מתקרב אליו, אלא בדרך קרב. החידוש הוא, תהיה באופן דפדה בשלום. זאת אומרת שיהודי ילך לעבוד עם היחידה שבנפש. תתעסק עם זה, על דרך, כמו הסיפור עם רביניומן קלסקר, רביניומן הסוחר העצים, שעשה את כל המסחר על פי הכללים, והסיום זה אין עד מלבד. זה אומר שכשהוא ירד להתעסקות עם ענייני העסק, היחידה שבנפש העירה אצלו. זה לא שהוא לא עשה חשבונות, לא היה טעות בחשבון לאורך כל המסלול. והוא לא כתב אינות מלבדו למעלה, בלי בכלל לעשות חשבון פלוס ומינוס וכו'. החשבון היה חשבון מדויק. וביחד עם זה חי אצלו, נראה את הלשון במאמר. תהיה באופן זה פדה בשלום. איזה סוג שלום? שלום לא כמו דוד, אלא שלום כמו שהוא אמר את זה במאמר, הוא הביא הרי במאמר שאדמו"ר האמצעי מסביר, שאיזה שלום מתכוונים, כך הוא הביא, שהשלום האמיתי זה שלום של ימי שלמה, דומה למה שיהיה לעתיד לו. שלום בתכלית השלימות, כי השלום שהיה בימי שלמה הוא למעלה יותר, כי השלום שיהיה לעתיד לו. זה המעלה הגדולה, זה החידוש הגדול, שיהיה קרב, דיינו, עבודת הבירורים שלך תעשה באופן שאתה מתעסק עם העולם, אבל זה יהיה באופן של שלום. העולם, אתה צוחק מהעולם. העולם בכלל לא קיים. הוא קיים אצלך כי הקדוש ברוך הוא דורש ממך לקום בבוקר ולכת לעבוד, זה צורך לעבוד. אבל מאיר אצלך העניינים ברמה כזו של שלום. זה שני הפכים באופן מוחלט באמת. והטעם לזה, איך באמת אפשר להגיע לכזו רמה של עבודת השם, שאתה תהיה בקרב וביחד עם זה בשלום. אז הפסוק בעצמו אומר, הוא כהמשך בכתוב, מה הפסוק אומר אחרי שהוא אומר פדה בשלום לבשי מקרב לי, כי ברבים היו עמדי. מה הכוונה ברבים היו עמדי? זה על ידי העבודה זה ברבים היו עמדי. העניין שברבים היו עמדי, הוא מסביר אדמו"ר האמצעי, זה הגילוי של היחידה של הנפש, שהיא התעוררות וגילוי היחידה כמבואה ברוחה בדרוש הנ"ל דבעל הגאולה. אדמו"ר האמצעי במאמר שמה מסביר שברבים היו עמדי זה קשור לעניין של גילוי היחיד. אז כשמתגלה היחידה אצל היהודי, אז אין שום בעיה, הוא עם שלום עם הקרב ביחד. זה כל אחד ואחד מישראל בכוחו לעורר ולגלות היחידה שבו. לגלות היחידה של הנפש זה לא ככה לשון עצום.
לא לשון יחיד,
זה ברבים. הברבים מסייעים לו.
לא יחיד, זה יחידה.
כן, העניין שהברבים מסייעים לו, ברבים היו אומרים מגלה את היחידה. אז כאן יש כאן ביטוי מעניין שכל אחד יכול, כל אחד ואחד מישראל בכוחו להורא את ההתקשרות הזו לקדוש ברוך הוא ברמה הזו. על ידי זה נעשה פדה בשלום נפשי. נפשו של האדם העובד. היהודי אומר, דוד המלך אומר בשם כל ישראל, כל יהודי אומר, פדה בשלום נפשי. הנפש שלי, שאני מתעסק עכשיו בקרב, אז יהיה בשלום. באגם שעוסק בענייני העולם, ולמה הוא עוסק בענייני העולם? לא באוכל, אלא במשא ומתן, בכדי לבררם באופן של קרב, מכל מקום לא יהיה נתפס בזה. הוא עובד, הוא מתפרנס, והוא לא הופך להיות חלק מזה. הוא לא חולם בלילה על הכסף. בלילה הוא חולם על המאמר שהוא למד. למרות שהוא כל היום עבד בכסף ובביזנס, העסק שלו נעשה באופן שהיחידה מהירה אצלו גם בעבודה. זו דרישה נפלאה ביותר שהרב נותן כאן כוח לחסיד להגיע לזה. והפדיעה שלו תהיה בשלום. באיזה אופן הוא לא נתפס בעולם? לא באופן של היאבקות ויכולת, לפעמים הוא נופל, לפעמים הוא עולה ואולי יותר נופל מאשר עולה. הוא אומר, לא, זה מלכתחילה. הוא לא נתפס בזה. ועד לשלום בתכנית השלימות. ויתרה מזו שגם פדיעת הניצוצות שבענייני העולם תהיה בשלום. ברבים היו עמדי. מה זה ברבים היו עמדי? פה הרבי כבר מדייק משמעות נוספת על הרבים. הרי בדרך כלל מוסבר שההבדל בין רשות היחיד לרשות הרבים, שרשות היחיד זה מסמל קדושה, יחידו של עולם, ורבים זה ענייני העולם. אז פה הוא מסביר עוד משמעות. מה זה ברבים היו עמדי? שהרבים, דיינו כל הניצוצות של קדושה שהיו מפוזרים בתוך כל העסקים שלי, בתוך כל העניינים וההתעסקות שעבדתי כל היום, כולם עמדי. כולם הם ביחד עם היחידה שלי. אין כאן מלחמה. כל הניצוצות מתחברים אליי, ואין לי שום פסיסה בענייני העולם שמפריעים לי.
זה מה ש...
תראה את הלשון. ברבים היו עמדי שגם הניצוצות שהיו תחילה בבחינת רבים, למה הניצוצות היו באופן של רבים? כי היו בגלות, ברשות הרבים. הם היו בטורי דה פרודה, טורי דה פרודה זה הרים נפרדים, זה קליפות. אז הניצוצות נמצאים בכסף, בקונטיינר שלו, באונייה ובמטוס, וכל מיני מקומות. יש המון ניצוצות. והוא עובד כדי להשיג את זה ולמכור את זה ולהתעסק את זה. בסוף כל הניצוצות עמדי. כולם לא מפריעים לי באופן שאני נתפס בהם, אלא כולם מסייעים לי לגלות את הנשמה שלי. נכללים בנשמתו של האדם המבררם, זה נקרא יהיו עמדי. ועד שהם נכללים ביחידה שלו. זה בעצם המעלה הגדולה של שלום, של יחידה, שמתגלה היחידה של הנפש, אז מתגלה המעלה העצומה של של החיבור הזה בין העולם והנשמה. זה לא ספירה בין
הדברים.
אז יש להגיד שבזמן התפילה הוא מצליח, זה לא יהיה חידוש גדול, כי בזמן התפילה זה לא מלחמה ברמה, כי אתה בתוך התפילה אתה נלחם כדי להסביר את המאמר בשפה של העולם. בזמן האוכל כבר יותר חידוש, שתצליח, אבל זה עדיין, אתה לא מתעסק עם הרע, אתה מתעסק עם האוכל שהוא כשר, והוא יכול להפוך להיות קדושה, אתה רק דוחה את התאווה שמפריע לך. החידוש הוא בכנען, החידוש הוא במשא ומתן, ששם זה הרי ממש קרב. ושם יש רבים, באוכל יש גם רבים, יש הרבה ניצוצות. מנה ראשונה, מנה שנייה, מנה שלישית. אבל ההתעסקות שלך זה עם לחזק את הגישה שלך ולדחות את השנייה. במשא ומתן, שם הרבים נמצא באופן... מה הרב בסעיף ח' ויש לומר... שזהו, בעצם עד כאן ענינו כבר לשאלה של תחילת המאמר, שאין כאן קוטביות בין פדה בשלום, אלא עד רבה. אין אפילו קוטביות בין השלום לקרב, זה עד רבה. כי מתי יש קוטביות ביניהם? כשזה ביחיה, כשזה בנרן. שם אתה באמת אומר, זה שתי דברים, צריך לברוח מזה, זה מפריע. אבל כשמתגלה היחידה, ולכן היה כל העריכות פה, כשמתגלה היחידה, אז אין לי פה בעיה עם אף אחד, הם לא קיימים בכלל. אז זה החידוש, אני מתעסק איתם, ואני לא, ולא מפריעים, לא נתפס בהם בכלל. זה החידוש הגדול. הרי באמר כל אחד אחד מישראל זה כוחו. זה הכוח שלנו.
אין לך רצונות.
תצא לדרך, תתחיל לעבוד. תחזור עם תוצאות, תספר לנו מה היה. יש לומר שזהו גם הקשר והשייכות של הגאולה דיוט כיסלב. ודיוטס כיסלב לפסוק פדה בשלום נפשי. הפסוק הזה קשור גם ליוטס וגם ליוט. כן, אדמור הזקן אמר את הפסוק הזה שהיה יום שלישי בשבוע, והיה אומר תהילים בשופי, אז הגיע לפסוק פדה בשלום שזה בחלק של יום שלישי. ואדמור האמצעי ביוט כיסלב, יום הגאולה שלו, זה פרק שנמצא בחלוקה חודשית ביוט בחודש. אז שניהם היו קשורים בגאולה שלהם לפסוק הזה. למה זה קשור דווקא לגאולה של אדמו"ר הזקן ושל אדמו"ר האמצעי? גם שהבדיעה הייתה מקרב. היה אצלהם קרב, כפשוטו, הם היו במאסר. כולל גם זה שמאסר בא על ידי המלשינות של אלו שהיה להם יחס של קירוב. אדמו"ר הזקן זה היה המלשינות של יהודים, אדמו"ר האמצעי זה היה עוד יותר, זה קרוב משפחה שלו. שזייף שם איזה כתב יד שלו, שיש לה הרבה כסף, וזה מה שגרם. אז זה ממש אלה שהיו קרובים אליו. זה שהמאסר בא על ידם, הוא ירידה וצער גדול. אז אדמו"ר הזקן, הכנה לאדמו"ר האמצעי, הם היו בצער גדול, מי גרם את כל הדבר הזה. אף על פי כן, מה קרה בפועל, הייתה פדיעה בשלום ובשלמות. הפדיעה הייתה בשלום. עד שבסוף, כמו שאצל אדמו"ר הזקן יש את הסיפור הידוע, שהראשון שחגג עם אדמו"ר הזקן את החגיגה של יוטס כיסלב, זה היה מתנהגת, כן? איתו, את הכוסה הראשון ששותה אחרי שעשה ממעשה. עד שזה נעשה הקדמה והכנה לתכלית השלימות שיהיה לעתיד לבוא. זה שאדמו"ר האמצעי ואדמו"ר הזקן יצאו מהגלות והביאו את הגילוי של החסידות, אדמו"ר הזקן התחיל להפיץ את החסידות באופן אחר לגמרי, ידוע המאמרים שאחרי פטרבורג התחילו ברחבות גדולה, זה הכנה, זה הרי תורתו של משיח, זה הכנה לגאולה. שלדי יפוץ המים נסתך החוצה שהותחל בעיקר ביוטת כיסלב, אז הוא מפרט על די עבודה של בעל הגאולה דיוט כיסלב, שאצלו זה היה עוד הרבה יותר מאדמו"ר הזקן. אצל אדמו"ר הזקן זה היה באופן של נקודות, חוכמה. אצל אדמו"ר האמצעי זה היה בינה, רחובות הנהר. שהפצת המעיינות שלו הייתה באופן של רחובות הנהר, היינו שהמשיך את המעיין באופן של רחובות הנהר, את אותו מעיין, שהדגש המעיין זה אותו מעיינותיך שעליה אמר המשיח לבעל שם טוב, שכשיפוץ ממנותיך החוץ תקעת אמר, אז אדמו"ר הזקן נפיץ את זה כמעיין, מעיין זה אומר שזה נובע טיפין טיפין, אצל אדמו"ר האמצעי זה כבר היה באופן שהמעיין בא באופן של נהר רחב. הנה על די זה את אמר, דה מלכה משיחה, זה מביא כמו שאמר במשיח בעצמו, שהוא יגיע כשיהיה יפוץ ממנו דרך החוצה, שאז יהיו שלום ושלווה אמיתיים בתכלית השלימות. אמרנו הרי קודם אמר שאפילו זה שלמה המלך, זה לא כמו שיהיה לעתיד לבוא, כן? ששלמה המלך, עובדה שאחרי שלמה המלך עדיין היה עוד ירידות. הרי לעתיד לבוא זה יהיה באופן שלא יהיה גלות אחר כך. אז הרחמות יהיה הכי, הכי גדול. ותואמי החיים זכו. אנחנו כבר היום, זה בעצם משלב כאן במאמר, זאת אומרת, כמו שאנחנו יכולים לתאום היום לימוד חסידות, יש לומדים היום חסידות, יש הרי שני ביורים למה חסידות התגלתה בדורות האחרונים, או בגלל שזה בא לתת כוח להתמודד עם היצר הרע, או בגלל שבאים לתאום את הטעם של משיח. אז גם פה אנחנו תואמים כבר את השלום, תואמים את העניין שאפשר, משלב אומר שאפשר לגלות את היחידה גם ב... מתעסקות בענייני העולם, זו הדרישה פה במאמר. תאומי החיים זכו שמתחילים לטעום מעין זה עוד בימי הגלות האחרונים, שיכולים להתעסק מלשון עסק, עוסקים בענייני העולם, וביחד עם זה איך מתעסקים מתוך מנוחה ושמחה וטוב לבב. זה מה שמרמז במילה להתעסק. אבל בפשטות השורה כאן זה להתעסק במה? להתעסק בעבודה ליפוץ ממנותיך החוצה. אנחנו נמצאים במצב כזה שיכולים להפיץ חסידות בנחת, בשקט, בשמחה. היום מצב שהעולם כולו רוצה ללמוד חסידות, ההתנגדות הולכת ונמסה וכולם צמאים לזה. זה בעצם מה שהרב אמר אז, בדיוק, זה שהרב אמר, שהרב אמר את המאמר ולמתת יפוץ ומעיינותיך החוצה באופן מוסיף והולך ואור, ובקרוב ממש נזכה ללילה כיום יאיר בביאת משיח צדקנו.